ועתה אחינו. חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שהסדר לפניכם ותלמדו לטף ולנשים. כדי שיתקיים להם מה שיסתפק באמונתם ותתחזק בנפשותם מהאמת שנזוז ממנה ויצילנו הבורא ויצילכם מן הספק. תודה רבה. זאת אומרת, יש, הרמב״ם לא תמיד מייעד את הספרים שלו לכולם, אבל במקרה הזה אומר, מה שאני הולך להגיד, צריך שכולם ישמעו את זה, כי זה יעזור לכם בזמן ספקותיכם. כן, ספק גדול נפל באמונתם של יהודי תימן בעקבות הגזירות הקשות שהיו שם, לכן הרמב״ם חוזר על הראשונות, מסביר את מהות העניינו של עם ישראל. דעו. שזאת היא תורת השם האמיתית שניתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים. מי זה? משה. שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה. יש פה שאלה. זה אפשר להגיד, אם אנחנו קוראים את הרמב״ם בצורה שטחית, לומר מה ההגדרה של עם ישראל? זה מי שמקבל את התורה, נכון? אם נסתכל איך כתוב כאן, תורת השם האמיתית, כן? היא זו שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם, נכון? ככה אפשר להבין. ואז ניתן לומר, אם כן, שהרמב״ם לא חושב כמו רבי יהודה הלוי. זה הוא כתב וזה מתורגם. הוא כתב את זה בערבית. הוא כתב את זה שהוא כתב את זה. בהתחלה ראינו שהוא כתב את זה בערבית. כן, אבל אחר כך אמרנו, הוא בעצמו, בהקדמה, אומר שהוא כותב בלשון הערב. כן? אז אם כן, אומר הרמב״ם, לכאורה דבר שהוא שונה מרבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר שעם ישראל יש לו סגולה עצמית, סגולת בני האדם, ואחר כך גם ניתנה התורה לאומה הישראלית, נכון? אבל יש בכל זאת איזשהו הבדל. השייכות לבני אברהם יצחק ויעקב. מי זה בני אברהם יצחק ויעקב? זאת אומה. אומה מן האומות שקיבלה את התורה.
בתורה כתוב שאנחנו בני של אברהם
יצחק ויעקב. לא, זה דבר שידענו גם בלי התורה. זאת אומרת, כשישראל קיבלו את התורה, הם לא היו צריכים את התורה כדי לדעת שהם בני אברהם יצחק ויעקב. זה נתון עובדתי שהיה ידוע להם, שהתורה מסתמכת עליו.
לא, אבל הוא שומע שבתורה הבדילנו, זה הקטע שלו, ככה אני מבין. שבתורה הבדילנו, וזה
שומע... על ידי התורה הזאת.
אבותיך חשק. אז דווקא אבותיך זה העניין פה, ולא התורה.
לא, 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 לא. לא, לא. כי יש תחילת המשפט. זאת היא תורת השם האמיתית שניתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים.
נכון, בתורה הזאת הבדילנו משאר שנאמר, באבותיך.
אתה אומר בתורה הכוונה, בכתוב בתורה.
כן, בתורה היא באמת שבאבותיי בחר. אני אישית לא...
אני לא חושב ככה. לא, אני לא חושב שזו כוונת... אני לא חושב שזו כוונת הרמב״ם. הרמב״ם מכוון בתורה הכוונה על ידי התורה. לכן זה לא... זה לא שבגלל שזה... הוא לא מכוון שם בתורה, כתוב בספר התורה. לא לזה הוא מתכוון. הוא מתכוון התורה בכלל. כן. כן.
משפיעה בעצם על האדם מבחינה הזאת של
היותי שלי. עכשיו לא מצוי כאשר אדם מקבל את זה. לא, לא. כי לפי זה, גם כשאדם לא שומר על התורה, עצם זה שהוא זה שמצפים ממנו לשמור עליה, זו מעלה. ברור? נגיד שאדם קיבל תפקיד ולא ממלא את תפקידו, אבל עדיין הוא זה שהתפקיד מוטל עליו. לא מישהו אחר.
נכון?
לא, זה יוצר אצלנו... אבל עדיין מצפים ממנו לשמור. זאת אומרת, מי שמצפים ממנו לשמור, זה סימן, יש לו מעלה. יש מי שאני לא מצפה ממנו. יש מי שאני מצפה ממנו.
למה צריך
לפתוח את ההגיון דבר? להסביר, למרות
שאנחנו
נתקעים זה... לא, לא, לא. המטרה פה של כל הפרק הקרוב, זה די ארוך מה שהולך להסביר, זה מה השורש... של השנאה של העמים אלינו. כן, והוא רוצה להסביר, כי לכאורה יהודי תימן נמצאים במצב קשה. אנחנו עם השם, אז למה כולם נגדנו? כן? וצריך הרמב״ם להסביר איך זה שאנחנו עם השם זה גורם שכולם נגדנו. כן? ומהן האסטרטגיות השונות שהופעלו נגדנו. זה מה שהוא יתחיל להסביר. כן, אבל קודם כל ניתן פה איזה... מה? הוא צריך להסביר, כן, הוא צריך להסביר
את זה. הוא לא עושה את מה שמצפים
ממנו? כלומר, אם היית מצפה שהקדוש ברוך הוא, נגיד, ישים אותנו על כוכב לכת אחר, כן?
לא, הוא מתאפת.
כן, זאת אומרת, לא.
זה דברים אקטואליים. כמו גוש קטיף,
אחד
מהם
יסיבו
משהו
עליו.
זה גם מה שאפשר,
הוא מסתכל. בסדר, השאלה מה הרמב״ם היה אומר על הסיפור של גוש קטיף, יכול להיות שצריך למצוא הסברים נוספים.
כן.
כן.
אם אנחנו עם השם, למה הקדוש ברוך הוא לבנים שלו? זו השאלה.
כן, אספר לך סיפור שקרה במלחמת יום הכיפורים. לא יודע אם כולם זוכרים, אבל מלחמת יום הכיפורים הייתה משבר גדול מאוד. ממש אחרי מלחמת ששת הימים, הרי כולם היו מבסוטים, גאולה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הייתה איזה מין גאווה כזאת. ופתאום מלחמת יום הכיפורים, בום, טרח, קשה מאוד. אז היה בחור אחד שבאמצע הקרבות, לא, קצת אחרי הקרבות, אבל אז היו, אנשים ישבו חודשים שם בשלג ובבוט ברמת הגולן, אז הוא קיבל 12 שעות אפטר. 12 שעות, אז הוא כנראה שהוא יכול לצאת הביתה ולחזור. אז הוא, ככה, גם אז לנסוע זה לא היה קל, בקיצור, במקום לנסוע אל ההורים שלו הביתה, נסע אל הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה קוק, באמצע הלילה, בשתיים בלילה, דופק בדלת של הרב. ואז זה לוקח זמן, ואז הרב צודה לאט לאט, מתלבש, שומע שיש מישהו בדלת. כן, היה כבר זקן, היה קשה לו ללכת. ואחרי המתנה ארוכה, אז הרב צודה פותח את הדלת 3 סנטימטר, או אולי 10. אומר, דבר ראשון שהוא אומר, הוא סתכל על הבן אדם, אומר, תביא את החוזה. הוא לא הבין מה... אני הרב, באתי מהמלחמה, זה... תביא את החוזה! הוא חשב שהרב לגמרי מבולבל, אולי כשמאירים בן אדם זקן, בשתיים בלילה הוא לא מבין מה קורה, אז... טוב, בסוף, הרב צודה פותח לו, אומר, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הפר את החוזה עם עם ישראל, אז בוא תביא את החוזה, נדבק מה כתוב. טוב, זה גאונות של מחנך, שהוא הבין מיד מה הבעיה. זאת אומרת, עוד לפני שהבן אדם פתח את הפה, הוא מבין שאם בשתיים בלילה, בזמן מלחמה, מישהו מגיע, אז הוא כבר מיד הבין את הבעיה. הוא יסתכל אולי על הפנים של הבן אדם. אז הוא הבין את הבעיה. כן? אז זה מסוג הדברים שצריך לדון בהם, באמת. האם הקדוש ברוך הוא יפר את החוזה איתנו? שאלה. טוב, כן.
אז התורה היא הבסיס לפי הרמב״ם? התורה הכתובה?
הבסיס למה?
לזה שאנחנו יכולים להאמין?
לא. התורה היא ההבדלה השנייה בינינו לבין העמים.
תורה
היא מה? ההבדלה השנייה.
הראשונה,
שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וגם זה כבר מבדיל אותנו. התורה. התורה עשתה משהו, בומבה של הבדל בינינו לבין הגויים. הוא כן אומר. תסתכל. פשוט, אם אתה לא נותן לרמב״ם להמשיך, אז לכן קשה לך לראות שזו ההבדלה השנייה. לא מדויק. אם תלוי מה הוא יגיד בהמשך. אם פשוט ייתנו לרמב״ם להגיד מה שיש לו לומר, אז הוא יגיד לך. כן? זה לא הבדלה הראשונה. הראשונה שהוא מזכיר. לא, כי אצל הרמב״ם זה המשמעותי יותר.
לא, כשאנחנו אומרים שאנחנו, בגלל שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, זה הבדלה מכל העמים האחרים, כן? זה שעצמו לבד לא מוביל אותנו מהכפתורים
וה... זה כן, הוא יסביר. כן. הוא יסביר.
עצם העובדה הזאת?
בואו נראה. רק באבותיך. הנה, הוא אומר. אולי נקרא את הרמב״ם. קשה מאוד להקשות קושיות על טקסט שלא קראנו אותו, נכון? טוב. שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. אז כלומר, לאהבה אותם. אז לאהבה זה כבר הבדלה, שהוא אוהב את אבותינו. ויבחר בזרם אחריכם, בכם מכל העמים כיום הזה. ואין זה לפי שהיינו ראויים לכך. כן, תגיד, בגלל שהיינו צדיקים. לא, לא היינו צדיקים. כן, כשאנחנו רואים בספר יחזקאל פרק כף, מה עשו אבותינו במצרים, זה מסמר שערות. כן, עשינו כל תועבות מצרים, כולם. כל מה שמצרים עשו, גם אנחנו עשינו. אז זה לא מפני שהיינו רואים לכך, אלא בחסדו של הבורא וטובו, שהתחסד אלינו והטיב לנו, בשביל שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ובעבודתו. עבודת השם. זאת אומרת, עכשיו פה יש קצת הבדל, פה ההבדל הוא ברור, בין המהר"ל מפראג לבין הרמב״ם.
המהר"ל או רבי יהודה?
מה אני אמרתי?
המהר"ל.
עכשיו, רבי יהודה, המהר"ל מפראג אומר, רבי יהודה בן בצלאל, הלוי, רבינו יהודה בן בצלאל, מפראג, יהודה לב, רבינו יהודה לב בן בצלאל, המכונה מהר"ל מפראג, הוא כותב בספר נצח ישראל שזה שהתורה לא הזכירה את צדקתו של אברהם זה כדי שלא נחשוב שמפני צדקתו נבחר. כי אם היינו אומרים שמפני צדקתו נבחר, אז ברגע שבניו לא ילכו בדרכו, אז זה אומר שאפשר לבטל את הברית הזאת. מה? כן, פרק י' ח' נכון. כן, י' ח'.
כן.
נכון. נכון. מה שהמהר"ל אומר, זה שזה נאמר על תחילת דרכו של אברהם, שכתוב ויאמר השם אל אברהם. מדוע התורה לא הקדימה את עובדת צדקתו? זה שאברהם היה צדיק, זה אנחנו יודעים, כתוב בתורה בהרבה מקומות. אבל השאלה היא, מדוע זה לא הוזכר בתחילה? למשל, בנוח, נוח איש צדיק, ויאמר השם לנוח. כלומר, מאחר והוא צדיק, השם מדבר עמו. אצל אברהם כתוב שהשם מדבר עמו ולא כתוב למה. רק אחר כך נודע שהוא צדיק. אז הרמב"ם אומר, ומה בכך שזה נודע אחר כך? אבל זאת עובדה. זאת אומרת, מפני צדקתו, בחר השם בו. המהר"ל אומר, לא מפני צדקתו, אלא מצד סגולתו. בגלל שהוא הראשית, והראשית היא למעלה מכל בחירה. ולכן, לפי המהר"ל, זה משהו סגולי עצמי, ובזה המהר"ל מתחבר עם דברי רבי יהודה הלוי גם כן. טוב, זה באמת פרק ג' של נצח ישראל ופרק י' שמסביר המהר"ל שהדבר שהוא ראשית לא ניתן להחלפה. כן, תמיד היית ראשון. גם אחר כך אתה מתנהג לא כמו שצריך, אבל היית ראשון. אז הראשוניות היא סגולה. זה כן, לפי זה. אבל המהר"ל, הרמב״ם לעומת זה, אומר, לא בדיוק כך. בשביל שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ובעבודתו. אז משמע שנגיד, אם אברהם היה רשע, אז הוא לא היה נבחר. זה אגב נכון. מה רבי יהודה הלוי יגיד? ואם אברהם היה רשע, אז מה יקרה? מה רבי יהודה הלוי יאמר? מחכה עוד דור. לא, הוא לא היה נבחר. הם מחכה עוד דור, כמו שתרח. כן.
שקדמו לאבותינו
מעשים טובים. נכון. שהם עשו. לא שזה היה לפני אבותינו. בגלל שאבותינו קודם כל עשו מעשים טובים, מכוח זה בחר השם.
מי צודק?
מי צודק?
הרב אמר שיש הלכה בזה.
נכון. מי שצודק זה המהר"ל. זאת אומרת, המהר"ל צודק. אבל עכשיו יש לנו עבודה. העבודה שלנו זה לראות שהרמב״ם גם אומר כמו המהר"ל. כלומר, זה מה שבדיוק אני רוצה להסביר. שהרבה פעמים יש רעיונות שגדולי ישראל נפגשים בהם, כשכל אחד בא בנקודת מוצא שונה. למשל, הרמב״ם והמקובלים. זה שני עולמות שונים. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שמתוך נקודת מוצא שונה לגמרי, בסוף הרמב״ם והמקובלים נפגשים. כן. בסופו של דבר הם אומרים אותו הדבר. אבל כל אחד נמצא נקודה אחרת. למשל, אם הרמב״ם אומר שהתורה זה העיקר, אבל תשאל השאלה, אבל למי ניתנה התורה? אז הוא יגיד לי, בני אברהם, יצחק ויעקב. ואם תשאל, אבל למה דווקא בני אברהם, יצחק ויעקב נבחרו? הוא אומר, קדמו להם מעשים טובים. נכון, אבל יוצא שאם עוד מישהו אחר יעשה מעשים טובים, גם הוא ייבחר? לא, אומר הרמב״ם, אחר שהם עשו מעשים טובים, נקבע שכחסד אליהם, שזרעם יהיה הנבחר. ממילא כל מי שיעשה מעשים טובים מכאן ואילך, יצטרף אל האומה הזאת. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותה תוצאה של רבי יהודה הלוי בדלת האחורית. הלאה. שנאמר, לא מירו בכם מכל העמים חשק השם בכם, כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבוע אשר נשבע לאבותיכם וגומר. ומפני שייחד אותנו הבורא במצוותיו וחוקותיו, והתבהרה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיו, שנאמר, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אני נותן, אשר אנוכי נותן לפניכם. אגב, שימו לב לזה שהאומי גוי גדול הזה זה פסוק שבא אחרי פסוק קודם לו. מה הפסוק הקודם? אומי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, אומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים. שימו לב שבאופן מגמתי, או הייתי אומר פדגוגי, הרמב״ם מדגיש דווקא את הפסוק השני ולא את הפסוק הראשון. כלומר, הפסוק השני מדבר על התורה, הפסוק הראשון מדבר על הסגולה. אבל הרמב״ם בספר תורה שלו היה כתוב גם הפסוק הראשון. כן. פעם הרב ביגון היה באיזה ויכוח עם כמה אנשים, אנשים בעלי השפעה במדינת ישראל, היה שם אחד, אמר לרב ביגון, אני בעד יהדות, אבל אני בעד היהדות לא של רבי יהודה הלוי שהיא גזענית, אני בעד היהדות של הרמב״ם. שאל אותו הרב ביגון, האם הרמב״ם אמר בבוקר אשר בחר בנו מכל העמים או לא אמר? לא יודע שידע מזה. וברור שאמר. זאת אומרת, אני אמרתי שתי תשובות. אמרתי א', שכן, שהוא ידע, ב', ברור שהרמב״ם אמר. כן, זאת אומרת, שגם אצל הרמב״ם, גם כשאין דגש על דבריו של רבי יהודה הלוי, בסופו של דבר זה חוזר להיות אותו דבר, כמו שמאוד בולט באיגרת תימן, אנחנו נראה את זה. כן. יש אינטרס פדגוגי.
לא, אבל אם הוא היה מרגיש את הדרך שלהם, אז לא משנה את מעשי שלהם.
לכן אני אמרתי. כל זה אני אמרתי במילה אחת, פדגוגי. כן, הלאה. כן.
למה אתה אומר ש...
לא.
אי אפשר שמשתרת כמו עם ישראל.
לא. הוא לא אמר שאי אפשר להיות כמו אברהם או כמו עם ישראל. אלא כל מי שרוצה להיות במדרגה הזאת, יש לו עכשיו כתובת, יש לו לאן להגיע.
הוא מצד עצמו לא יכול להשיג משהו מצד עצמו עצמי כמו
פילוסוף. אבל יש כבר עובדה, יש עם ישראל בעולם.
אבל ברגע שאפשרת למישהו
לקנות
מעלה.
ברגע שאדם קונה מעלה, אם אדם קונה... זה מה שאני מסכים איתך. גם אדם אחר שיקנה מעלה בזכות עצמו, בסוף יצטרף אל האומה הישראלית. כדאי לראות בהקשר הזה את האיגרת שכתב הרמב״ם לרבי אברהם הגר. שמעת על רבי אברהם הגר? רבי, לא, לא רבי אברהם, רבי עובדיה הגר. רבי אברהם הגר זה מישהו אחר. רבי עובדיה הגר בא מן האסלאם אל היהדות. והיה לו איזה ויכוח עם רבו, ורבו במסגרת הוויכוח הזה קרא לו כסיל. אז מאוד יפגע בו, הוא כתב מכתב לרמב״ם, שאל אותו מי צודק, האם אני או הרב שלי. ושם הרמב״ם, מלבד זה שהוא מצדיק את דברי התלמיד, דברי רבי עובדיה, הוא גם כותב בעריכות רבה על אלבון הגר, שאסור להעליב גרים. ושם הוא גם מסביר מדוע שזה לא נכון להגיד שאתה כסיל. בגלל שהרי כל האומות הם כסילים, שהרי הם חולקים על תורת האמת. ואתה שבאת מתוכם, ואתה הבנת שאנחנו הצודקים, אז לא כסיל תיקרא, אלא חכם גדול תיקרא. אתה חכם גדול. כלומר, לפי הרמב״ם יוצא ככה, שברגע שמישהו מגיע להכרה של האמיתות של היהדות, לא ייתכן שהוא יעמוד מחוץ לאומה, אלא הוא בכך מתגייר.
אז כמו השכל התורה אצל הפילוסופים, שמישהו מגיע אצלנו במדרגה שיש בו איזשהו רוח של קודש מסוים, אז כשהוא מגיע להכרה שעם ישראל והקודש, כמובן הוא מקבל על זה.
לא, לא כשהוא מגיע להכרה שעם ישראל זה הקודש, אלא כשהוא מגיע להכרה שמה שהיהודים אומרים זה אמת, אז הוא מצטרף עליהם. שם אצל הרמב״ם יש דבר מאוד חשוב. מדוע צריך לאהוב את הגרים? הרי יש מצווה לאהוב כל יהודי, נכון? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אז למה התורה הוסיפה עוד מצווה, ואהבתם את הגר? כן, שבגר יש שתי מצוות אהבה, ואהבת לרעך, ויש ואהבתם את הגר. אז הרמב״ם אומר, זה פשוט מאוד. לאהוב לה זה אהבה שיש בין אנשים שמצד הטבע הם מחוברים זה לזה. אני, האח שלי, הבן דוד שלי, אנחנו אותה משפחה, אז אנחנו אוהבים מטבע הדברים. הגר הוא אהוב מפני שהוא הגיע מצד שכלו בלבד. הרי אין לו קשר, אין לו קשר טבעי עם האומה. ואף על פי כן הוא בא, לכן הוא אהוב יותר. כי הקשר שלו היה מצד ההכרה. ואצל הרמב״ם, דבר שבא מצד ההכרה הוא יותר גדול מאשר דבר שבא מצד הטבע. אתה מבין מה שאני אומר? מה אתה לא מבין מה שאני אומר? זה השכל. אצל הרמב״ם כן. לא. 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 אתה מדבר כבר בסגנון של רבי יהודה הלוי. ההכרה היותר גדולה זה לדעת שמה שהיהודים אומרים הוא אמת. מה שהיהודים אומרים, לא מה שהיהודים הם.
זה
מה שהרמב״ם יגיד. נכון, בוודאי. לכן גם כתוב, ואהבתם את הגר, כמו שאמר, ואהבת את השם אלוהיך. בעוד שאצל הרעים כתוב, ואהבת לרעך, שזה ביטוי אחר. יש, לפי זה אפשר להבין גם משהו חשוב מאוד. גוי, יש לו חלק לעולם הבא או לא? איזה גוי? מה זה חסיד אומות העולם? שהוא מקיים, הוא מקבל, הוא מקיים שבע מצוות. מכוח מה הוא מקיים אותם? לא. כמעט. בגלל שהוא מאמין שהשם ציווה אותנו על ידי משה רבנו ללמד שבע מצוות לגויים.
אותנו יהודים.
כן. זאת אומרת, אצל הרמב״ם, חסידי אומות העולם זה אלה שמחוברים לעם ישראל. עכשיו, אם אדם מקיים שבע מצוות מכוח שכלו, מה הוא לדעת הרמב״ם? כן. איך קוראים לו?
חכם.
חכם, כן. יש חסידי אומות העולם ויש חכמי אומות העולם, נכון? אומר רמב״ם, אם הוא לא מאמין מכוח עם ישראל, אז לא חסיד הוא, אלא מחכמיהם. אז מה זה אלא מחכמיהם? אז יש. אז מה זה אלא מחכמיהם? האם זה פחות או זה יותר? הרב קוק מסביר באגרות ראייה שזה יותר לפי הרמב״ם. כי זה יותר גדול להגיע להכרות מצד השכל מאשר מצד המסורת. נראו? כלומר, יש מעלה למי שמגיע משכלו אל הידיעות האלה. טוב, זה דעת הרב קוק בדעת הרמב״ם. אבל אם הוא הגיע בסוף לכיוון שלנו? כן.
יש משהו מצד המהלך. זה שאדם עכשיו בא ואומר, זה שאני מבין את הנושא, זה
פשוט,
זה לא ככה
נהיה... תלוי לפי מי, תלוי לפי מי. לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם יש מעלה להכרה השכלית הטהורה. כך אומר הרמב״ם, מה אני אעשה? איפה אנחנו? מה? אני לא חושב שזה השפעה. זה ככה הרמב״ם חושב. אז מה התוצאה של כל זה? קנאונו הגויים כולם על דתנו קנאה גדולה. זה המקור, אם כן, של השנאה. וילחצו מלכיהם בשבילה, להרער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם להילחם בשם ולעשות מריבה עמו, ואלוהים הוא ומי ירב לו. ואין לך זמן, מאז שניתנה לנו תורה זו עד זמננו זה, שכל מלך עובד עבודה זרה, גובר או מכריח או מתגבר או אנס, שאין תחילת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפוך דתנו באונס. כלומר, יש כוחות פוליטיים, מלכים, הם מבקשים לבטל את דתנו. בניצחון ובחרב, כמו עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכנצר וטיטוס ואדריאנוס, והרבה כיוצא בהם. כל אלה, אם כן, עמלק, סיסרא, סנחריב, נבוכנצר, טיטוס, אדריאנוס, הם אויבים שהכוונה שלהם לבטל את שמנו מן האדמה, זאת אומרת, את מה שאנחנו מייצגים. כלומר, זה לא סתם מלחמה של שלטון, הם אינם יכולים לקבל את מה, את עולם הערכים שאותם אותם אנחנו מייצגים. זה אותו דבר לפי זה. כי אנחנו באים בשם השם, והם באים להילחם בשם. כן, אבל זה האמת. אבל לפי הרמב״ם זאת האמת. כן.
כשמשתמשים במילה קנאה, זה אומר שהם מכירים שזה האמת,
שייך, מה שאתם אומרים לעצמכם, לא מעניין.
השאלה אם אתה מדבר במודע או בתת מודע. כלומר, הנחת היסוד של הרמב״ם זה שהתת מודע תמיד מחובר אל האמת. זאת אומרת, אם אני יודע שאתה צודק, ואני מכל מיני סיבות אומר שאתה לא צודק, זה יגרום לי להיות עוד יותר קשה כלפיך. ויש, אני כועס על זה שאתה אומר, שאתה האמת. מובן? יש, אפשר לראות את זה למשל בימינו, באסלאם הפונדמנטליסטי, החמאס למשל. שהמלחמה שלהם נגד מדינת ישראל היא מלחמה קשה, מרירה מאוד. פונדמנטליסטי. כן. השמרני הקלאסי. אז האסלאם הזה הוא מאוד קשה כלפינו. מדוע? בגלל, טוב, באופן גלוי, אומרים, היהודים זה הרע. זה השטן. צריך להרוג אותם. חסל אותם. מה? אני לא מבין, מה תועלת ביערות האלה? זה מוסיף משהו? אמרתי, הם רוצים להרוג אותו, אבל אתה מוסיף לא רק הם, אז מה? אז אני רוצה להסביר פה משהו, אני רוצה להסביר פה משהו. יש פה מרירות מיוחדת בדבר הזה, וזה משהו פראי מיוחד. אז אפשר להגיד, זה בגלל שהם פראי אדם, זה אפשרות אחת. או, מה שמסתתר בתת מודע שלהם, זאת החשש שמה היהדות צודקת. כלומר, הקמתה של המדינה מהווה בעיה מבחינה תיאולוגית לאסלאם. זאת אומרת, אם הם רואים שעם ישראל קם לתחייה, והוא לא אותה דמות מושפלת שהם הכירו עד עכשיו, זה מערער על האסלאם בכללו. ולכן, הצורך שלהם לחסל את המדינה הזאת הוא יותר חזק מאשר לחסל כל כופר אחר מבחינתם. מובן? נכון, נכון, זה פסיכולוגי. סליחה, יש לך בעיה עם זה? לא. כן, מה? נכון, יפה. זאת אומרת, כל האחרים שיש להם הכרה דתית כלשהי, אז למרות שהם מחויבים לדת, אבל זה לא הדבר העיקרי אצלם. יש גמרא על זה במסכת סנהדרין, על ההבדל בין פרעה לבין סנחריב. הרי פרעה גידף, וגם סנחריב גידף. אבל איך נפרע השם מפרעה ואיך נפרע מסנחריב? מסנחריב הוא נפרע על ידי מלאך, נכון? ויצא מלאך השם ויח ממחנה אשור. איך נפרע מפרעה? אני ולא מלאך, נכון? במרכת בכורות, אני ולא מלאך. אז חז"ל אומרים פשוט, פרעה גידף על ידי עצמו, לכן נפרע ממנו על ידי עצמו. סנחריב גידף על ידי שליח, לפיכך נפרע ממנו על ידי שליח. מה פירוש הדבר? מי שמגדף על ידי עצמו, זה סימן שהנושא האלוהי הוא רציני אצלו. כלומר, פרעה... כן, זאת מעלה. כלומר, פרעה חושב באמת שהאויב שלו זה אלוהי ישראל. כן, זה מה שהוא חושב. לעומת זה, סנחריב משתמש בעניינים האלוהיים כסניף. כלומר, המטרה שלו האמיתית היא מטרה פוליטית, שלטונית. הנושא הדתי, כיוון שהוא קיים במציאות, הוא משתמש בו גם כן. בהקשר, אני מביא את זה כדי להסביר מדוע אצל... מה העניין של ה... לא, לא. מה העניין של המלחמה הדתית? ואמרת שאני עושה פסיכולוגי. אז אני מסביר. יש מי שאצלו הדבר הזה הוא מודע, כלומר הוא ראשון... לא, סליחה, לא בגלל זה. כדי להסביר את ההבדל בין מי שעיקר עניינו הדת, דיינו החמאס, לבין מדינות מוסלמיות, אבל שאצלם הפוליטיקה היא העיקר. כן? למשל, השכבה הפוליטית השלטת ברוב מדינות ערב, היא שכבה צינית שרוצה שלטון. עכשיו, מאחר והם במדינות מוסלמיות, אז הם מחויבים לאסלאם, כי זו הדת של הציבור שלהם. אבל זה לא שזה כל כך חשוב אצלם. לכן האפשרות שלהם לעשות, נגיד, לחתום על הסכם שלום עם מדינת ישראל, זה יותר קל. לעומת זה, גוף כמו החמאס, שהוא בעל הכרה דתית במהותו, הוא לא יכול להשלים. עם הקיום של המדינה, כי זה סותר משהו עצמותי אצלו. לכן גם המלחמה יותר קשה. אז אם כן, זה הסגנון הראשון. איך אומר כאן הרמב״ם? כן.
מה עושים עם זה?
עם החמאס? מה עושים עם החמאס? נלחמים, שמעת על ה... צריך להילחם. זה דווקא אנחנו יודעים לעשות, כשרוצים. כן. זהו הנוע האחד משני הנועים שהתכוונו בו לנצח החפץ האלוהי. הנוע, זה מביטוי זה. המין האחד משני המין. כן, זאת אומרת, יש לנו סוג אחד של אויבים שלנו, שנלחמים באלוהי ישראל דרך המלחמה. לא, זה לא בגלל זה. אני טוען שזה דיון. כן. מותר שתהיה לי דעה. כן. אבל הנוע השני, כלומר, יש סוג שני שנלחמים. כן. בבקשה.
כמו שאמרנו, אני ראים לכם כל הזמן שכל הזמן עשו כתוב בעם ישראל, מסיבות קרים לכם. אז התקווה המשפחית בעם ישראל, שבעצם לכאורה אחרית הימים, שאז כולם יהיו בשלום איתם, זו תקווה חדשה כתוצאה מזה שראים שכל
הזמן
ההסכם מסתדר, או שזה משהו
בלתי מההתחלה?
מה יביא אותם לידי השלמה איתנו? לא יודע מה יביא אותם. עם ישראל שיצא ממצרים חיפש משיח. עם ישראל בא בית ראשון
חיפש משיח. מתי התחלנו לחיפש משיח בעצם? או לדבר על איזושהי אחרית ימים שמשהו אוטופי כזה שיתקשר זה יהיה הכל יהיה בסדר והכל יהיה מסודר. כמו שאנחנו רואים פה, אנחנו מושכים את זה הרבה שנים. מתי התחלנו לדבר על שלום עולמי? ושכולם ישלימו אותנו והשם אחד ושמו אחד. התחלנו עם אברהם, ונברכו בך כל משפחות האדם. אז כבר התחלנו. כן, כי הרי בריא שאומר לו, לך לך מארצך, אז הוא אומר לו, תיבדל מכל השאר. מאותה שעה, יש בו בעיה. בריא שאדם, נגיד, אדם נכנס לחדר שבו יש 100 אנשים. הוא נכנס לחדר ואומר, אני ואתם. רק זה. אני ואתם. ברגע שאדם אמר דבר כזה, מה הוא יוצר? הוא יוצר לפחות התייחסות. אז אי אפשר להישאר אדיש. אתה או תהיה עוד נגדו, שזה בדרך כלל מה שקורה, או בעדו. אבל להגיד שזה לא קיים, זה בלתי אפשרי. כלומר, עצם המושג של ההיבדלות של האומה מאחרים, זה מושג אגרסיבי. יש פה משהו שתוקף את המחשבה של הזולת. אתה חייב להתייחס. ובאופן טבעי, מה שחריג נדחה. כן? כן.
אבל
אתה אחרון
שאומרת, זה מה שקורה, זה לא, כי אנגלים לא אומרים, אנגלים זה של העולם. זה לא של העולם, אנגלים
אותך, אבל... נגיד ככה, בתקופת נפוליאון, כן. זאת אומרת, בתקופת נפוליאון האנגלים, אמרו, הם היו היחידים שלא היו מוכנים להסתדר בסדר האירופי החדש של נפוליאון. ואז הם הוקעו. כמין אויבי כל העולם. כן, ככה, לפחות הם הוצגו בספרות דאז. זאת אומרת,
זה שאומר, אני, זאת הספינה. זה מה שמאה
עולם. להגיד, ואתם.
גם זה כאילו.
זה מצוי, לא, זה מספיק.
גם השוונים היו אומרים אני ואתם,
לא? לא, לא. לא, לא, לא. כשהשוונים אומרים אני, הם אומרים, ויש גם אני, ויש עוד אני ועוד אני. זאת אומרת, אין פה מעלה מיוחדת, אלא... כל אומה רוצה לעצמה לפתח את הדבר הייחודי לה. אבל אם אתה אומר, אני לעומת כולכם, זאת אומרת, אני סוג אחר, כן? אז זה יוצר את האנטגוניזם הזה. מה שאם אתה לוקח, זה ניסוי שעשו. 100 אפרוחים. מה הצבע של אפרוח? צהוב. אבל יש לפעמים אפרוח שחור. ואתה שם אפרוח שחור אחד בתוך 100 אפרוחים צהובים. מה קורה? הם הורגים אותו. למה? כי הוא שחור. שונה הוא אמר. הוא שחור. עצם השינוי הזה יוצר כבר את הגלים האלה.
כל העולם שצריך
ליישר איתך, זה מה שאמרנו. לא, אבל אתה תהיה ברכה לכל העולם. אבל בהתחלה יש התנגדות. כלומר, אדם איננו מוכן לסלוח למי שמטיב עמו. כלומר, אתה מיטיב עם מי, אז אני שונא אותך. כי אני תלוי בך במידת מה. אני רוצה להיות במקום שלך. זה דיברנו בהרחבה כשלמדנו פרשת נוח, נכון? כל התפקיד, ההבדל בין אשור לבין אברהם, אתם זוכרים. יש קלטות שלי. חסרות קלטות? כן? אז אין ברירה, חייבים לכתוב ספר. אין בעיה, אז אני מפסיק לתת שיעורים? אם אתה אומר לי להפסיק לתת שיעורים, אני אפסיק, אני אוכל לכתוב ספר. מה? אם זה יהיה תלוי בך?
קח צדק,
תסביר להם מה אתה רוצה. כן. קל לומר, כן.
אתה אומר שתזכה שתהיה לך דעה בנושא שלי, וזה רוצים להיכנס לנו יותר חזק ללמור אותנו.
כן.
אבל
למה
מוסיף את הדעה שלך?
על האמת. על האינטואיציה. על האמת. הלאה. אבל הנוע השני, הסוג השני, הם המחודדים, כמובן החכמים, המשכילים, משאר המלכויות. והחכמים מיתר הלשונות. מה? הסוג הראשון. בואו נראה עוד פעם. כמו עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואדריאנוס ורבל כעושה בהם. זה הסוג הראשון, נכון? שמה? הם רוצים לנצח אותנו על ידי מלחמה. בסדר? המלחמה, כיבשו אותו. הנוע השני כמו הסוג השני, הם המחודדים משאר המלכויות וחכמים מיתר הלשונות כמו האדומים והפרסים והיוונים. כן, האמת היא שבמקור הערבי כתוב הסורים. אז זה לא בדיוק האדומים, אלא זה הסורים. והפרסים והיוונים, שאלו כמוכן, שמו כוונתם לסתור דתנו ולהפר תורתנו בטענות שטוענים עליה ובקושיות שמחברים. כלומר, לא על ידי מלחמה פיזית, אלא על ידי מלחמה רוחנית. ומגמתם בכל זה, להפר התורה ולמחות עקבותיה בחיבוריהם. טוב, שם זה דרך יצרים, אבל פה לא מדובר סתם, ספרים מתווכחים איתנו. יש, כן, הסורים. הסורים הוא מתכוון לנוצרים שבסוריה, ביזנטים. שכתבו אז, הייתה ספרות אנטישמית רחבה, כן. למשל, יוחנן קריזוסטומוס באנטיוכיה. הוא היה מגדולי שונאי ישראל, כתב הרבה ספרים בגדם, כן. מה? מגדולי שונאי ישראל, כן. כתוב, כל המצר, היו צריה לראש, שכל המצר לישראל נעשה ראש.
כן. איפה אני מגיע את הדעה שהאינטואיציה שלנו זה שאנחנו הידעים? אני לא מגיע לזה שאתה משיג.
זאת האמת.
שהם יודעים ולכן...
זאת האמת.
אבל מה זה זאת האמת?
כי זאת האמת שאנחנו יותר טובים. תראה, כמו שגם מישהו אמר, תראה, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. בוודאי. ידעי, הרי אדם מרגיש, האמת תמיד משודרת. זאת אומרת, אתה לא צריך לומר דברים כדי שידעו עליך מי אתה. אתה מה שאתה, ובמילה זה משודר. נכון. ומגמתם בכל זה, להפר התורה ולמחות עקבותיה בחיבוריהם. כמו שהתכוונו האנסים במלחמותיהם. ולא זה יצלח, ולא זה. כלומר, הם לא הצליחו לא במלחמה ולא במלחמה רוחנית. שהקדוש ברוך הוא בישר אותנו על ידי ישעיהו, שכל אנס או נצחן שיתכוון לסתור תורתנו ולבטל דתנו בכלי זין, ישבר הבורק למלחמתו ולא יצליחו. זה נגד הקט הראשונה. וזה על דרך משל, כלומר שעצתו לא תשלם לעולם. וכמו כן, טוען, כל טוען שיתכוון לבטל מה שבידינו, יצא ממחויב מן הדין וטענתו, ויבטל אותה ולא תתקיים. כמו שנאמר, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, זה נגד הנלחמים בנשק, וכל לשון תקום מתח למשפט תרשיעי, זה כנגד הנלחמים ברוח. זאת נחלת עבדי השם וצדקתה מאיתנו עם השם. למה באמת זה לא יצליח? למה השם מבטיח דבר כזה? כי האמת לא ניתנת בניצחון. אי אפשר לנצח את האמת. מובן? כן, זה נכון, אבל האם יצליחו בסופו של דבר במטרתם הסופית? אז התשובה היא שלא. למה אנחנו מפסידים בקרבות? כי זה דרכה של מלחמה שמפסידים בה בקרבות. השאלה היא מה קורה בסוף. לא צריך להסביר את זה, זה מובן. ושתי אלו הכוונות. לא, אתה שואל למה יש לנו ייסורים כאלה, אנחנו כאלה טובים. הוא יסביר בהמשך.
אבל שאני צריך להגיד שאנחנו הכי טובים, לא אנחנו צריכים להגיד שאני.
הוא אמר את זה. ושתי אלו הכוונות, כלומר. לא, זאת, אנחנו צריכים לדעת את האמת. ושתי אלו הכוונות, כלומר, הגויים המתכוונים לשתי אלו הכוונות, עלה בדעתם, לבריאות, שבניין זה אינו נוח להרוס, ואף על פי כן עשו אחווה להרוס יסודות הדעת שהוטבעו במעווה נאמן. והם בכל זה מוסיפים יגיעה ועצה, והבניין יעמוד על חזקתו. והאמת יהתל בהם וישחק, כלומר, הקדוש ברוך הוא שהוא האמת, יושב ומהתל ושוחק בהם על שהם מתכוונים בחלישות שכלן, כוונה שאין לה תכלית. ועל זה העניין אמר דוד עליו השלום ברוח הקודש, בראותו כוונתם לסתור דת האמת, ובראותו שהקדוש ברוך הוא יושב ומשחק בהם, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו עבותמו, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. ועדיין אנו בחונים ומנוסים בשתי הכיתות האלו מיום מלכותנו, וקצת ימי
גלותינו.
כן, כן, לא קל להרוס. גם בלתי אפשר. לא ניתן להרוס. ואחר כך, עכשיו, עד עכשיו זה שתי הכתות הראשונות. עכשיו, מה שבעיקר מעניין את הרמב״ם זה הכת השלישית. בוודאי. כלומר, כל פעם שאתה תמצא שני דברים, יש תמיד שלישי. נכון? ואחר כך התחדשה כת אחרת. אלה שתי הכתות הראשונות, כמו שאמר הרמב״ם, וכל מי שהקשיב יודע מה אמר הרמב״ם, שיש שני סוגי אויבים לעם ישראל. יש אויבים שמשתמשים בנשק, ויש אויבים שמשתמשים בטענות. בסדר? עד כאן שני האויבים הקלים. מדוע הם קלים? בגלל שהם באים מבחוץ. כלומר, הם באים להציע אלטרנטיבה לעבודת השם. למה לכם לעבוד את השם? בואו עבדו עבודה זרה. אנחנו נשכנע אתכם או בכוח או בטענות. אבל יש כת אחרת. מה היא? ואחר כך התחדשה כת אחרת, שמגדלת בעניינה ומררה חיינו משני ענייני הכיתות. כלומר, יותר משני ענייני הכיתות. כלומר, מכת ההתגברות ומכת הטענות והקושיות. וראתה בעצה להחיד שם אומה זאת באופן אחר, מדרך אחר, והוא שיתנקל בעצתו להתוודע בשם נבואה ולחדש דת מבלעדי תורת השם. כן, כלומר, זה התחיל, הוא מדבר כאן על הנצרות. כן, הרעיון לטעון שהתורה בטלה, כלומר, בשם התורה לעבוד עבודה זרה. למשל, אמינות. אמינות היא יותר חמורה מעבודה זרה. מדוע? כי העבודה זרה אומר, היא עומדת בחוץ. אומר, במקום, למה לך לעבוד את השם? בוא תעבוד את הבעל, יותר נחמד שם. הנצרות, לעומת זה, אומרת, אתה צריך לעבוד עבודה זרה, כי זו דעת היהדות. בשם היהדות, לעבוד את עבודה זרה. אני קורא לזה עבודה זרה. כלומר, בשם היהדות, לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, יש דרך להכניס את התומעה פנימה. אז זה אויב מבפנים, שמשתמש בכוחות שלנו עצמנו. לכן זה יותר קשה. למשל, הגמרא אומרת שהנצרות יש לה משיכה יותר מאשר דתות אחרות. למה? כשהיהודי פוגש את הנצרות, הוא פוגש את עצמו. הוא פוגש המשיח שבנוי על יסודות שבאים מתוך היהדות פנימה. ולכן זה קוסם לו. מה אתה אומר? בן מין? אני הבנתי את השאלה. לא שמעתי. מינים זה הנצרות. אתה איתי? האפיקורסים זה יש לך תשובה או אתה שואל אותי? האפיקורסים זה אלה מתוך היהדות שכופרים בחלק מיסודותיה. והזדים זה אנשים שמוסרים אותנו למלכות. כן.
למה הוא ראה לנכון לפצל את העניין הזה של מלחמה רוחנית למלחמה רוחנית של עבודה זרה למלחמה רוחנית של עבודה זרה שקשורה ליהדות?
כי זה משהו הרבה יותר חזק. כלומר, האמינות, האסטרטגיה החדשה נגד תורת השם היא הרבה יותר חזקה. אתה בא בשם היהדות. זה כמו שלהבדיל, אתה יודע, יש, למשל, עשו חוק בכנסת שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. והדבר הזה מחייב את מערכת המשפט. כלומר, הפסיקה של בית המשפט, כולל בית המשפט העליון, צריכה להתחשב בהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ואז יש פה שאלה, מה זה יהודית? אז אמר נשיא בית המשפט העליון, ודאי, יהדות, אין שום בעיה, אנחנו בעד יהדות. היהדות הרפורמית, והיהדות הקונסרבטיבית, וגם ביאליק זה יהדות, וגם שפינוזה זה יהדות. היהודים, לא? כלומר, כשאתה בא לדבר בשם היהדות, השאלה היא מה אתה אומר. זה יותר חריף מאשר להגיד, אני נגד היהדות. אז אתה מגדיר אותה כעומדת בחוץ. מה שאין כן, אם אתה נכנס פנימה ומטמא אותה מבפנים, זה הרבה יותר קשה. טוב.
מאיפה את התלונות שלה,
תראה, יש אנשים שאומרים שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. יש מי שאומר שהשמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ. בוא לא נהיה קיצוניים. ניתן מקום גם לדעה הזאת. וגם לדעה הזאת, מה אכפת לך? כן? אתה בטוח שאתה יודע את האמת? אולי באמת כדור הארץ מסתובב מסביב, השמש מסתובב. כן, זו דוגמה טובה, כן. יש 70 יש 70 פנים לתורה. יש 70 פנים לתורה, אבל אין 71 פנים לתורה. כלומר, הפן ה-71 הוא לא לגיטימי.
לא, אבל מה שאתה להגיד פה, שהתורה כך רחבה,
כן.
שום היום עם החרדים ועם הלכינומים ועברסת כל האלה, שכל זה שהוא צודק, שזה מקום, גם משותה להיכנס ו...
נכון, נכון. יש בסיס. הגמרא אומרת שיש פסוקים בתורה שהם נותנים מקום למינים לרדות. נכון? יש. לרדות, כלומר לשלוט. למשל כתוב, נעשה אדם בצלמנו. ויאמר אלוהים, נעשה אדם. נעשה לשון רבים. אם כן, אתה רואה שהוא לא אחד. נכון? אז זה הבסיס, נהיה, אתה רואה. או למשל כתוב, שמע ישראל, השם, אלוהינו, השם. וכל זה אחד. אם כן, אתה רואה שיש שלושה שם אחד. אנחנו צריכים צודקים, לא? אז אפשר, אפשר כל מיני דברים לומר. זה כתוב, על פי פסוקים בתורה אפשר להגיע לזה. קדוש קדוש, או למשל, בראשית ברא, מה זה ברא? ראשי תיבות, בן, רוח, אב. מה? שכנעתי אתכם להיות נוצרים עכשיו? אז אני אומר, אז תמיד זה אפשרי. במיוחד מדובר בתורת השם, שהיא באמת ביסודה כוללת את הכל. טוב, אז מה?
רב, היום הם משתמשים גם מזה, הם ילדים בתוכם אנשים שיכנסו ליהדות.
נכון.
זה מקורות
נכון, היום למשל מגדולי
ויפיצו את זה לרבים.
אז יודע איפה לומדים הרבה קבלה היום בעולם? בוותיקן. הם לומדים שם, יש, לא יודע אם אפשר לקרוא זה כולל, אבל הדברים האלה חשובים מאוד בעיניהם. ודאי, הם גם משתמשים הרבה בספרות מתורגמת וכו', לזה זה מאוד חשוב להם, כי הם מחפשים בתוך הקבלה שלנו מקורות לתיאולוגיה שלהם. זה לא סתם. אגב, הם מן הסתם ימצאו גם. כי הרי מאיפה נולדה התיאולוגיה הנוצרית? מתוך היהדות. אז ודאי שהם ימצאו שם את היסודות שמחפשים. כן, מה אתה אומר?
דובי גם דיבר על מיסיונריות.
כן.
שאלתי אותו, אם יש לנו להיות מודאגים מהדבר הזה, מהתופעה הזו. מה הרב אומר? באמת יש לנו...
מה אמר הרב יגון?
אמר שכן.
אהה.
לא.
אז אני גם כן חושב.
אבל היהדות היא תנצח בסופו של דבר תמיד, היהדות היא העליון, היא האמת, איך אנחנו יכולים להיות מודאגים?
אתה יודע מה שאתה אומר, ש... כלומר, זה אחד האסונות שלנו. אנחנו כל כך יודעים שבסוף יהיה בסדר, שאנחנו הפכנו לבטלנים. יש איזה מושג נורא שמתהלך במחוזותינו. השתדלות. מכיר את הביטוי הזה?
השתדלות.
שתדלס, כן. צריך להשתדל. מה זה להשתדל? להיות בטלן בעצם.
למה?
זאת אומרת, לא, השתדלס, איך שזה נתפס, בציבור זה כוונה, צריך לעשות איזה משהו. מינימום, אבל אל תגזים, אל תגזים. כן? לא יודע, אני לא חושב למשל שאריאל שרון עשה השתדלות כדי לנצח במרכז הליכוד. הוא לא עשה השתדלות, הוא אמר אני צריך לנצח, אז הוא עשה מה שצריך. כן? הדתיים תמיד סמוכים על הקדוש ברוך הוא. בסוף יהיה בסדר. אז אל תגזים, תשאיר משהו למשיח. כן? זה בעיה. כן, בינתיים סובלים. כן. השיעור זה לא מקום לשיחות פרטיות. מה אתה אומר? איך באמת נגיע להבנה בין החילונים לדתיים וכו'. מי אמר שצריך שכולם יסכימו על אותה דעה? כלומר, כשאנשים מחליטים לחיות ביחד, זה סימן שיש להם סיבה לחיות ביחד, נכון? למשל, אחת הסיבות שיכולות לגרום לנו לרצות לחיות ביחד זה שכולנו יהודים, שזה גם סיבה טובה, נכון? אז מה נעשה? אבל יש יהודי שחושב כך והשני חושב הפוך, אז מה נעשה? אז יש שתי אפשרויות, או שכל אחד ינסה לשכנע את השני ובלי זה לא נהיה ביחד, או שנאמר לא, אנחנו לא מסכימים ואף על פי כן, מכל מיני סיבות אנחנו רוצים להיות ביחד ולכן מוכנים לוותר אחד לשני.
אני אסביר גם למה לא מסכימים. למה לא נסכים? כי אני מסתכל על הדברים בצורה אחרת, אני אומר, אם אנחנו חושבים שמה שאנחנו אומרים זה נכון,
נכון,
ואנחנו חושבים שמשהו אחר זה נכון, אז אומר, יש לי חלק משותף מסוים כרגע, שנינו יהודים. עכשיו, הוא טוען שאני יהודי מצוין, מה אתה רוצה בהם? יהודי מצוין שמחלל שבת ואוכל את הרפת.
זה מה שהוא חושב, בסדר. אז הוא חושב שזה מצוין להיות יהודי ולחלל שבת ולאכול את הרפת.
אם אני צריך להסכים?
לא. אתה צריך להסכים שזה מה שהוא אומר. כלומר, לא בגלל שהוא חושב דבר לא נכון, בגלל זה לא תחיה איתו. לא יקבל. ברור. כלומר, זאת ההסכמה להקים מדינה משותפת. שבה יש סדרי שלטון שמחייבים פחות או יותר את כולם ומשתדלים בכל זאת לקיים חיים משותפים, זה בגלל שהנקודה שאנחנו יהודים היא מספיק חשובה לנו כדי שנתעלם מן העובדה שהשני טועה, שכל אחד חושב שהשני טועה. אני לא עובד עליו, אני גם לא אומר שאני מסכים איתו. סליחה, אף אחד לא חושב שאני מסכים איתו. אני לא מסכים איתך, אבל אני רוצה לחיות איתך, מה נעשה?
שתוכל להשתנות,
ואני אעשה אותך מה שאני רוצה. לאו דווקא, יכול להיות שכן, ונגיד אפילו שזה כך, אז מה?
זה באמת.
אפילו אם זה יהיה כך. מה?
אבל המציאות מראה שהם שולטים על הדבר, לא...
מה זה הם? גם אתה חלק מהמדינה.
איך?
גם אתה חלק מהמדינה.
אבל משפט, לא משפט עברית, משפט בריטי או
טורקי,
לא יודע מה.
סליחה, מי קובע על פי מה ישפטו במדינת ישראל? מי קובע על פי מה ישפטו במדינת ישראל?
אבל אחד ששומר מצוות
הוא... סליחה, מי קובע...
משפט עברי, משפט
עברי... סליחה, אתה מתעלם מן השאלה שלי.
מה?
זה אפילו לא מנומס, אני שואל אותך שאלה, צריך לענות. מי קובע על פי איזה משפט ישפטו במדינת ישראל?
החוק שקיים היום.
מי קובע את החוק?
האלה שלא
חופשי כיפות. לא נכון. מי שקובע את... לא נכון. מי
שקובע...
לא נכון. מי שקובע את החוק זה אני ואתה. כלומר, כיוון שאנחנו בדמוקרטיה פרלמנטרית, אז העם, דהיינו אני ואתה ועוד אחרים, מחליטים לשלוח נציגים שעל פיהם ייקבע החוק. זאת אומרת, אתה לא פחות שותף ביצירת המציאות במדינת ישראל מאשר כל יהודי אחר. זה נקודה. לכן, בזמן האחרון התפתח איזה דיון, לדעתי פשוט מוטעה בציבוריות שלנו. האם להתנתק מהמדינה? או לא להתנתק מהמדינה. מכירים את הדיון הזה? בעקבות גוש קטיף, כל הסיפור, אמרו, האם להתנתק מהמדינה או לא להתנתק מהמדינה? לדעתי, הוויכוח הוא בכלל לא מתחיל. הדיון לא מתחיל. משום שהמדינה זה אני. כלומר, עצם העמדת השאלה, גם אם אני מחליט, נגיד, לא להתנתק מהמדינה, זאת היא עמדה האומרת, אני בחוץ. בעצם מי שמוביל את החיים זה קבוצה אחרת לגמרי. אני רק שייך לשאול את עצמי, האם נצטרף אליה או לא. אז זאת היא עמדה של חולשה. אם אתה מבין שגם אתה חלק מהמדינה, המדינה זה אני, המדינה זה אתה, ממילא אין פה שאלה אם להתנתק או לא להתנתק, כי אדם לא מתנתק מעצמו וגם לא מתחבר אל עצמו. טוב, עד כאן להיום.